שלומכם, ברוכים הבאים לפודקאסט הכותבת. הפודקאסט הזה שבו אני מדברת הרבה על כתיבה, ואתם כאן איתי, וזה כיף מאוד גדול, והיום במיוחד כי אני מקדישה את הפרק הזה למאורע מאוד מאוד מרגש שקרה לי החודש, והוצאתו של הספר החדש שלי, ספר שנקרא למחירה חיים, ויש בו 5 נובלות. הוא יצא בהוצאת 2, הוצאת ספרים נפלאה של מירי רוזובסקי ואורנה לנדאו, סופרות ואורחות הספרים. אני מאוד מתרגשת, מאוד גאה להיות חלק מההוצאה הזאת שהיא משפחה לכל דבר. ובפרק הזה ככה רציתי גם לספר על הנובלות שיש בתוך הספר, וגם לדבר על מאחורי הקלעים של הכתיבה של הספר הזה, כמה זמן לקח לי לכתוב אותו, על כל אחד ואחד מהסיפורים שהם באמת ככה סיפורים מעניינים ומפתיעים אפילו אותי כשישבתי וכתבתי אותם. אני אקרא כמה קטעים מתוכו, ואני מקווה שתהנו מהפרק הזה וככה מאחורי הקלעים של כתיבת הספר. יש בה התחלה של הפרק בכתוב לינק, כמובן שדרכו אפשר לרכוש את הספר, אפשר לרכוש אותו ישירות ממני עם הקדשה אישית, ואפשר גם דרך אתר עברית. אז למחירה חיים, קודם כל זה שם הספר, אבל אני הבנתי את השם בסוף, ממש 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 בשלבים האחרונים של העריכה. עבדתי על העריכה שלו עם מירי רוזובסקי הנפלאה, ככה איתה ביחד על הסיפורים, ולא היה שם. זאת אומרת, בהתחלה רציתי לקרוא לספר Dead Animals. Dead Animals זה השם של הנובלה השלישית, אבל אורנה אמרה, לא, זה לא טוב לקרוא לספר ישראלי בשם לועזי. רציתי לכתוב את זה בעברינגליש, dead, כאילו דלת דלת, animals, א' נון י' מ' ל' ז'. אורנה אמרה לי, רעיון גרוע מאוד, תמצאו לספר הזה שם. ואני ממש ממש לא טובה בשמות. לא בשמות של ספרים, לא בשמות של בעלי חיים, חיות מחמד, וחוץ מהבן השני שלי יונתן, שמגיל 16 ידעתי שכשיהיה לי בן אני אקרא לו יונתן, הבת הבכורה שלי והבן הצעיר שלי, ממש עד הרגע האחרון ידעתי איך קוראים להם. אותו דבר עם הספר הזה, מאוד היה קשה לי להבין מה שמו, איך קוראים לו. ו ישבתי וקראתי שוב את כל הנובלות ושוב את כל הסיפורים, ואני חייבת להגיד לכם שתהליך עבודה על ספר מגיע איזשהו שלב מסוים שבו אי אפשר לקרוא אותו יותר, אי אפשר לקרוא שורה ממנו יותר. זה באמת כבר אחרי הגהה שנייה, אחרי סבב עריכה שני, וכבר באמת 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 שאי אפשר יותר לקרוא מה שכתוב שם. ו כן, צללתי שוב לעומק ושוב קראתי את הסיפורים כדי באמת להבין רגע על מה כתבתי, על מה זה הספר הזה. והבנתי שהספר הזה הוא ספר על חיים, אבל גם על נשיות והתבגרות והחמצה. החמצה זאת אחת התמות שאני הכי 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 עוסקת בה. ובעיקר על הרצון להיות בדיוק מה שאת, ועל הכמיהה להיות מה שאת לא. וזה היה הפיצוח בעצם של הספר הזה, ומכאן הגיתי את השם למחירה חיים. קצת רפרנס לארנסט המינגווי, למחירה נעלי תינוק לא ננעלו מעולם, כשככה המחשבה שלי מאחורי השם הייתה שאנשים ישלים אולי למחירה חיים לא נחיו מעולם. וזה באמת המקום הזה שבו 5 סיפורים או 5 נובלות עם 5 דמויות, כל סיפור הוא שונה לגמרי. בכל סיפור יש דמות ודמויות אחרות, אבל כולן באמת נמצאות באיזשהו מצב או באיזשהו שלב בחיים שלהן שהן היו יכולות למכור אותן. אם היה אפשר לעשות דבר כזה, הן היו מוכנות להחליף, והמקום הזה, הקונפליקט הזה של בין לרצות להיות בדיוק מה שאת וכמיהה להיות מה שאת לא, במתח הזה בין שני הרצונות האלה, הרצון והכמיהה, מתרחשים הסיפורים או נכתבים הסיפורים, וכל אחד מהם הוא שונה, אז אני ככה רוצה באמת לספר על כל אחד מהסיפורים. הסיפור הראשון נקרא חדר משלה. הוא מתחיל ככה. בלוויה של בעלה היא לא הצליחה להיפטר מתחושת ההקלה על מותו. הדמעות שטלטלו את גופה בגלים ביטאו את הבושה והכעס. היא רצתה להקיא, אבל ההקלה מנעה ממנה. כן, היא הייתה גם מרוסקת וגם המומה, מוות פתאומי בגיל 47, דום לב במרכז הסלון, תופס אותך לא מוכנה. לא מוכנה להתאלמן בגיל 46, לא מוכנה להרגיש הקלה מאי קיומו בחיים שלה. היא רצתה לרקוד. הגוף שלה כל הזמן משך אותה למעלה. דגדוגים לטפו את גבה התחתון. לנוע בחן, לפרוס ידיה לצדדים, לחייך, לפרפר ולרקוד. היא שנאה את עצמה יותר מתמיד כשהבן שלהם חמה ושני הגיסים הורידו את בעלה עטוף בתכריכים אל הבור הטרי. רגבים עסיסיים הוטלו עליו והיא חשבה עד כמה האדמה כאן יפה וטובה. כך נפתח הסיפור, נפתח את הנובלה חדר משלה. הנובלה מספרת על הדס. אישה בת 46, נשואה לגיל שהוא רופא. והם חיים יחד בדירה שהיא לא אוהבת, דירה שהיא ממש ממש שונאת, דירה שהיא התפשרה עליה. הוא רצה את הדירה הזאת לפני המון המון שנים, עוד כשהילדים היו קטנים, והיא לא רצתה אותה, אבל לא היה לה כוח לריב איתו, ובסוף היא אמרה לו, אוקיי, אבל אתה יודע מה, לך יש חדר משלך ולי יש חדר משלי. ובהתחלה ככה היה לו קשה עם זה, והוא לא הבין למה, אבל בסוף הוא אמר לה, בסדר גמור, אני רוצה את הדירה הזאת, לך יהיה חדר משלך ולי יהיה חדר משלי. והסיפור הזה בעצם חושף ככה לאט לאט את היחסים ביניהם. אני נזהרת מלעשות ספוילרים, אז אני לא רוצה לספר כאן בפודקאסט הכל, אבל זה כמובן לא הסיפור כולו, יש עוד דמות בחייה, ועדיין הם ביחד. הסיפור הזה מביא כמה דברים, הוא מביא זוגיות ארוכת שנים, הוא מביא את המצב הזה שבו ילדים פתאום גדלים ועוזבים את הבית, להדס וגיל יש בן ובת, הבן גיא הוא בשנה השנייה לשירותו הצבאי, הבת נוגה היא נמצאת במכינה, זאת אומרת הבית שלהם מתרוקן והם נותרו היא והוא, ולתוך הריק הזה, לתוך החלל הזה, נוצר הסיפור והוא נפטר גיל, הוא פשוט יום אחד בשבת בצהריים, ככה התעוררה משינה, ובחצי הדרך לסלון היא ראתה אותו. הסיפור עצמו מתרחש בכמה שעות, בשעות הראשונות של השבעה עליו, והוא גולל באמת ככה אחורה מה היה עד לאותו רגע ומה בעצם קורה מכאן והלאה. אני יודעת שיתחילו לעלות השאלות כמו בכל ספר וכמו בכל סיפורים קצרים, רגע, מה זה עלייך? כתבת על עצמך? אז אולי הייתי צריכה להגיד את זה ככה כאיזה כותרת זוהרת במרקר בתחילת הפודקאסט. לא, 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 אף אחד מהסיפורים כאן הם לא עליי וגם לא לידי וגם לא קצת עליי וגם לא מבוססים על איזשהו משהו מהחיים שלי, אבל כולם כן באמת נובעים ממחשבות, משיחות עם חברות, מבאמת ככה שיח שיש מסביבי ובתוך החיים שלי, אם זה עם אנשים שאני מכירה שנפרדו, שיחות שיש לבני זוג באמת ככה אחד עם השני על, על כל מיני דברים שקשורים לחיים. באמת סיפורים אני חושבת נכתבים, אני יודעת שממוארים וספרים שמבוססים על חיים של הסופרים או הסופרות, זה מאוד מאוד פופולרי בזמן האחרון, אבל לגמרי אפשר וראוי ורצוי ומומלץ גם לכתוב מהדמיון, ובאמת סיפורים שלא קרו לאף אחד, סיפורים שבאמת נובטים בתוך המחשבות ובתוך הדמיון של מי מי שכותב אותם. את חדר משלה התחלתי לכתוב מהרעיון שהיה לי על רגע, אנחנו עומדים לא עלינו בלוויות, לכל אחד מאיתנו באמת יצא להיות נוכח בלוויה ככה קצת שמרוחקת ממנו, ואנחנו כולנו באמת ככה משתתפים בצער ומסתכלים על האבלים. מה היה קורה אילו, אגב, השאלה הזאת, מה היה קורה אילו, היא שאלה כל כך חשובה ליצירה, באמת, לאתגר את המוח ברגע רגע, ואם, כן, ומה היה קורה אילו, מי אומר לי שכולם פה באמת מצטערים, שכולם פה באמת אבלים, יכול להיות שזה הדפוס החברתי שלנו, וזה לא ממש ממש נכון, ולקחתי את הדס הזאת, שהיא האדם הכי קרוב לנפטר לגיל, אשתו, הם ילדיו, והם חיים ביחד למרות ועל אף קשיים, הם עדיין חיים ביחד בשני חדרים נפרדים באותה דירה, אולי היא לא כל כך מתאבלת, אולי היא דווקא מרגישה הקלה, ומשם הסיפור הזה התחיל, ולא ידעתי לאן אני לוקחת אותו, לא ידעתי מה הסיפור שלה עדיין ומה קורה שם, ופשוט נתתי קודם כל להדס לדמות עצמה להוביל אותנו, נגיד קטע כמה פסקאות אחר כך, היא מתה לאכול עכשיו, לדחוף כל מה שנמנעה ממנו במשך עשורים, כשגזרה על עצמה גזרה נערית, לא שזה הצליח לה מי יודע מה, הירחיים התאבו מעט, הבטן השתפלה וקו המותן עבד. פסטות, כמה השתוקקה למנה של פסטה טובה ורותחת, לרוטב שיותיר בסימנים ולחם טרי של מאפייה. היא לא הצליחה להיזכר מתי אכלה לחם. מאכל בסיסי, שלוש אותיות, לחם. רוק החל להיכבוד בחלל הפה שלה, והבן שלהם התחיל לקרוא קדיש. אז זה כל מיני באמת דברים ככה שעולים בה במהלך הלוויה, ואחר כך כשהיא חוזרת לדירה שלהם, לדירה שכל כך לא אוהבת, שהיא בכלל לא בחרה, היא נכנסת למקלחת, כולם מתחילים לשבת לה בסלון, ולהביא כיסאות, ואוכל, וכל מיני דברים כאלה, והיא נכנסת למקלחת, היא עומדת תחת זרם המים, והיא מכניסה שמפו לעיניים, כדי שיחשבו שהיא בוכה, כדי בעצם לצאת משם עם עיניים אדומות ושורפות מבכי, וזה מתפתח, זה מתקדם לכל מיני התפתחויות שמה בעלילה, שבאמת לא ידעתי שזה מה שאני הולכת לכתוב, ופתאום גיליתי כל מיני דברים על הדס, כל מיני דברים על גיל, למנוח, ובעיקר על הרצון שלה הזה, למקום הזה משלה, לחדר הזה משלה, ולעובדה שהיא לא נכנסה מעולם לחדר שלו, היא לא ידעה, היא לא ידעה מה קורה בחדר שלו, במהלך הסיפור היא בסופו של דבר כן עושה את זה, וזו הלובל הראשונה ואני לא אגיד עליה יותר, כי מכאן והלאה זה באמת רק ספוילרים. הנובלה השנייה נקראת שזלונג, והיא מתחילה כך. בימים הממש רעים שלה, כשלא יכלה לסבול להישאר עוד רגע אחד בין כותלי הדירה, הייתה הולכת אימא לשבת בתורים. לא משנה אילו תורים, דואר, קופות חולים, בנקים, משרדי עירייה, היא הייתה יושבת שעות, זקופת גב, מסתכלת על אנשים ומדמיינת את איך החיים שלהם נראים. בטח זאתי נשואה רע, רואים עליה, אישה שלא עושה שורשים בשיער, שמזניחה את עצמה ככה, נשואה רע. בטח הוא בוגד, איך רואים עליו שהוא בוגד, זה צועק ממנו שהוא בוגד, ואשתו היא היחידה שלא שמה לב. כשהייתה יושבת בתורים, לקחה אימא כמה פתקים של מספרים ושמרה אצלה ביד. היה לה לעונג לראות איך המספרים השבועים בידיה המיוזעות עוברים בזה אחר זה, ללא מענה, ללא תגובה. כך נפתח הסיפור שזלונג, סיפור שמסופר מנקודת מבט של נערה בת 16 שקוראים לה אדווה. היא מתחילה את הסיפור הזה בלספר על אמא שלה ולאט לאט על הבית שלה. היא בת זקונים, יש לה עוד 3 אחים גדולים, אף אחד מהם לא גר בבית. היא מתגוררת עם הורים, עם אמא מאוד מורכבת, עם אב שעובד במשמרות לילה במפעל, ועם סבא שהוא הלום קרב, והוא ישן אצלהם, יש לו חדר, אבל הוא מבלה את רוב זמנו על הספה בסלון מול הטלוויזיה, ובערבי שישי כשהם מגיעים, האחים הגדולים שלה ושני אחיינים, ויש ככה אוכל סביב השולחן, הקירות דקים, והיא לא מסוגלת להתעלם מרעשי הצחוק שיש בדירתם של השכנים, השכנים תמר ואבישי, סליחה, תמר ואבשלום, אבשה, שהם כאלה אחרים מאוד. המטבח שלהם בלונדיני, תמר בלונדינית, היא פסיכולוגית, אבשלום עובד בעבודה מאוד מכובדת, יש להם בן חייל ובת שירי בגיל של אדווה. ואדווה מחליטה לעבור להיות הבת של השכנים, ממש ככה, ליטרלי, מה שנקרא. והיא ממש עורכת לעצמה תוכנית מסודרת להחליף את שירי, להיות הבת של תמר ושל אבשלום. ולאט לאט באמת ככה צעד אחרי צעד להיכנס לבית שלהם, לדירה שלהם, למטבח הבלונדיני שלהם, לחיים שלהם. היא ערכה את התוכנית ככה, אני מצטטת מהספר: את הכל כתבתי במחברת, ערכתי טבלאות ודוחות לעצמי, סימנתי את שירי, היא הייתה כרטיס הכניסה שלי למשפחה שלה, לדירה שלהם, למטבח הבלונדיני, לחיים שהיו אמורים להיות לי במקום הטעות הזאת. וזה כמובן הולך ומסתבך, הסיפור הזה. יש להם שם שזלונג, והיא צעד צעד, היא נכנסת לחיים שלהם. היא מתחילה לסבך אותם, לסבך אותה. אמא שלה לא מוותרת כל כך בקלות, יש כל מיני סצנות שם, גם עם האמא וגם בבניין עצמו ומחוץ לו. החייל מגיע יום אחד לחמשוש, יש שם עניינים עם שירי, תמר מתגלה לא כל כך כאישה מושלמת שאדווה חשבה שהיא, סדקים, בקיאים, שלא לומר רעידות אדמה, גם המעלית מתקלקלת בבניין ונפער במקומה בור ענק ומסוכן שאפשר ליפול לתוכו. ובאמת הנובלה הזאת היא לוקחת את הרצון של אדווה להיות בת של מישהי אחרת, הכמיהה באמת לחיים אחרים, היא לוקחת את הרצון הזה לקצה. שם באמת הלכתי למקום, זאת אומרת, נתתי לה לחצות גבולות אדומים, אם היו לה, המעטים שהיו לה באמת את האומץ לחצות אותם, לעבור אותם ולהגיע לאיזשהו קצה שאין ממנו דרך חזרה. כמובן שאני לא אעשה ספוילרים, אבל אני כן רוצה לקרוא איזשהו קטע מתוך שזלונג. לאבשלום יש ריח חריף. כשהוא חוזר מריצת הבוקר, זעתו מתפשטת, מתנחלת בחריצי הקירות. ריח האפטר שב שלו מסמם אותי ואני מסתגרת בחדר של שירי עד שהוא הולך. פעם שכחתי להסתגר וישבתי בסלון והוא יצא מהמקלחת. מפיץ ריח והתיישב לידי ושאל לשלומי ולחסן מבטים לעבר תמר. וחייך והניח כף יד חמה על כתפי ואמר שאם אני צריכה עזרה או משהו. ושוב לחסן. ואני הפעפתי מכובד הריח והזרות. תמר שאלה איפה שירי ולמה לא רואים אותה ולמה היא לא עונה לנייד שלה או להודעות ומה קורה כאן. ואני התכוננתי לסילוק נוסף, שיגידו לי ללכת ולהחזיר את שירי, או רק ללכת בלי להחזיר את שירי. אמרתי ששירי אצל החברים שלה, כלומר חבר שלה, ושתקתי והם הביטו זה בזו, אבל לא לחסנו, אלא ממש נחזו האחד בעיניה של השנייה. ואז תמר אמרה, טוב, אם את כבר כאן, לפחות תועי לי, יש כיור מלא כלים. אז זה קצת מתוך הנובלה שזלונג. ועכשיו אני אספר על הנובלה השלישית בספר, שנקראת Dead Animals. Dead Animals זה בעצם שם של עמוד מאוד פופולרי באינסטגרם, שלא קיים, שהמצאתי אותו, ששייך לנער בשם עידו, יש לו 20,000 עוקבים, וזה עמוד של חיות מתות, זאת אומרת שהוא הולך בנוף האורבני, במקום שבו הם גרים, והוא מוצא חיות מתות בכל מיני מקומות ומצלם אותם, וזה עמוד מאוד מאוד פופולרי. ויום אחד אמא שלו, ענת, מגלה את זה, והיא לא כך יודעת מה לחשוב, אבל היא מחליטה שהיא הולכת לצלם את התמונה המנצחת לעמוד האינסטגרם של בנה המתבגר, שככה מתחיל מאוד 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 להתרחק ממנה, מהבית, המערכת יחסים שם משתנה עם הגיל, עם ההתבגרות, הם כבר פחות מעניינים אותו ההורים, יותר מעניינת אותו החברה שלו ועמוד האינסטגרם שלו, וענת מחליטה שהיא הולכת לתת לו את התמונה המנצחת לעמוד האינסטגרם שלו, וככה מה שנקרא לזכות בנקודות זכות. אבל זה לא הכל, החיים שלה לא כאלה פשוטים. רוני, בעלה של ענת ואבא של עידו, סובל מהתפרצויות אלימות במרחב הציבורי. כשכתבתי את הסצנות האלה, זה היה עוד הרבה הרבה לפני הדברים שאנחנו רואים בזמן האחרון שקורים, שאנשים אורגים אחד את השני במרחב הציבורי, כן, אם זה דקירות ואם זה לא חסר על מה. כשכתבתי את הסיפור הזה לפני בערך שנה וחצי, המצב בחוץ לא היה כל כך אלים כמו היום, ותהיתי ביני לבין עצמי אם אני מגזימה, ולצערי הרב לא הגזמתי. הסיפור אפילו מתחיל כך. בעלי חזר הביתה שוטט דם. הפעם הזאת הייתה חמורה מעט מן הפעמים הקודמות. הדם טפטף ולכלך את הרצפה שזה אתה שטפתי. המילים פרצו ממנו כיריקות. זה היה הסיפור. הוא היה באמצע ריצה, מזיע וחצי מת, כשממולו הגיע רוכב אופניים חשמליים וכמעט הרג אותו. שאלתי מה זה כמעט הרג אותו. הוא ענה שהוא בא מולו במהירות בלי להעט. אז איך זה כמעט הרג אותך? ככה בא מולי, אני אומר לך. אם לא הייתי זז בשנייה האחרונה, הייתי יושבת על הישיבה. אמרתי, נו, בוא, אני אנקה אותך. הכנסתי אותו למקלחון ושטפתי ממנו את הדם. שאלתי אותו אם זה כואב, הוא ענה שהוא לא מרגיש כלום. האדרנלין עוד זרם בדמו באופן מוגבר. הכאבים, כמו תמיד, יגיעו אחר כך. אז מה קרה אחרי שקפצת הצידה? תפסתי אותו, שלפתי אותו מהאופניים ודפקתי בו. המים הרטיבו את החולצה שלי, הדם המשיך לזלוג ממנו ולהשתף לתוך פתח הניקוז. צובע שערות שתקועות שם באדום. אני גם הצלתי על הדרך אנשים רנדומליים. אנונימים. מה? לא משנה, תתנגב ותבוא למטבח, אני אחטא לך את הפצעים, יש לך מזל שאתה לא צריך תפרים. כן, הוא לא היה פרייר זה, נתן פייט. ואם להוסיף על העניין הזה, אז גם מאחורי הבית שלהם, במקום השדה היפה שהיה להם, התחילו לבנות בניין, והם מוצאים את עצמם חיים בתוך אתר הבנייה, מה שמאוד מאוד מגביר את המתח בין רוני לבין הפועלים הערבים, שעושים רעש, קולות מואזין, וכל מיני דברים שרוני לא עובד, ומתוך הפועלים האלה יש אחד זיאד, פועל אחד בלונדיני שענת מספרת עליו כך. יש פועל אחד בלונדיני. בחיים שלי לא ראיתי ערבי בלונדיני עם עיניים ירוקות וחיוך ממזרי. בהתחלה חשבתי שהוא עובד זר מרומניה או משהו, אבל הוא מדבר ערבית והם קוראים לו זיאד. הבית שלנו פרוס בפניהם ולכן התחלנו לסגור את המרפסת ואנחנו ממעטים לשהות בחצר. שיחי הטבלין נבלו והחצר הפכה מוזנחת. בשבתות אנחנו שותים קפה במרפסת ואני מתלוננת על הזנחתה של החצר היפה שלנו. בעלי אומר, מה את מתלוננת? קומי, תשקי. הם עומדים על הפיגומים ומגניבים הבתים פנימה, אל המטבח ופינת האוכל. מה אני צריכה שירו אותי לועסת ואוכלת? אם הם מרימים את המבט הם בתוך חדר השינה שלנו וחדר האמבטיה של הבנים. אנחנו מקפידים לסגור את התריסים החשמליים, אבל לפעמים אני שוכחת, עדיין לא מורגלת במחנק שנוצר בגלל הצמיחה וההתפתחות של השכונה. הקטע הזה בסיפור הוא הקטע היחיד בכל הספר שאני מכירה ממש מהחיים האמיתיים שלי, שלפני שנתיים וחצי השדה המאוד מאוד מאוד יפה שהיה מאחורי הבית שלנו הפך להיות אתר בנייה, ואת הסיפור עצמו כתבתי תוך כדי קולות הרעש, הקדיחות, הבלגן והדפיקות והמואזין, ובאמת ככה שילבתי את הרקע הזה ואת האווירה הזה לתוך הסיפור הזה, משהו שם במתח של האלימות והדם והחיות המתות, ואתר הבנייה ממש ממש השתלב יחד בסיפור הדמיוני. התפורה והרקע של החיים האמיתיים כן נכנסו שם והשתלבו בתוך הסיפור הזה. אז ענת גם היא הולכת לקצה, גם אותה לקחתי לחצות קווים אדומים ולעשות הכל כדי להשיג לעידו על הבן שלה את התמונה המנצחת. היא מפסיקה לעבוד, היא מפסיקה לעשות הרבה דברים, היא מפסיקה לתפקד תוך כדי גם עולים בה, מציפה אותה איזושהי טראומה מהעבר, והיא פשוט מהבוקר עד הלילה הולכת ומחפשת אחר החיה המתה שתהיה, היא קוראת לזה מנחה, מנחת פיוס, היא גם מונעת מתוך איזשהו רגש אשמה, מנחת פיוס לבן שלה, היא רוצה לתת לו את התמונה המנצחת. יש פה ספוילר מטורף שאני לא אעשה אותו, והתפתחויות עם כל הדמויות, עם רוני, עם זיאד, יש עוד ילד קטן שמה. אז זה Dead Animals מתוך הספר למחירה חיים. אני לא ארחיב עליו יותר, באמת כל הרחבה פה זה ספוילר רציני. אז אני אעבור לנובלה הרביעית שנקראת איזון. איזון מספרת את הסיפור של תקווה ונפתלי. את תקווה ונפתלי ראיתי יום אחד בלובי של כפר הנופש עין גב בכנרת. אני לא יודעת אם קוראים להם תקווה ונפתלי, אני המצאתי להם את השם, אין לי מושג מי הם, אין לי מושג איך קוראים להם. ראיתי אותם למשך 10 דקות, זה היה בתקופת הקורונה, בין גלי הקורונה, הצלחנו איכשהו לדחוס ככה פתאום חופשה בכפר הנופש עין גב, ממש ככה על גדת הכנרת. ואני נכנסתי ללובי לעשות את הצ'ק אין, שמרתי על מרחק של 2 מטר, מסיכה על פניי, והם עמדו שם אחד ליד השני, איש ואישה בשנות ה-60 לחייהם, לא מדברים, לא קרובים, לא נראים בכלל זוג, וישר חשבתי ככה, מה הם עושים יחד? למה הם באו בכלל לנופש? החלטתי שקוראים לה תקווה וקוראים לו נפתלי, ולקחתי אותם בתום 10 הדקות האלה לסיפור שממש לא קשור אליהם, אבל הם היו הטריגר לסיפור הזה שנקרא איזון, ומתחיל כך. בזמן האחרון הבחילות של תקווה מתגברות. בחילות כמו שהיו לה בהריונות של הבנות, כאלה שתופסות אותך. מציפות מהקיבה אל שאר הגוף ואת נאחזת במשהו, מסעד כיסא, משקוף מתקלף, זר ברחוב, כדי לא להקיא כאן ועכשיו. רק אם הבנות היו לה בחילות, לכן ידע שיש לה בן בהיריון הרביעי והאחרון. הוא לא גרם לה להקיא. זה מתחיל בריח חזק שמציף את הסביבה. היא יכולה לשבת בסלון, לצפות עם נפתלי במהדורת החדשות, והריח מכה בה. נפתלי אומר שאין ריח, אבל נפתלי לא יודע על מה הוא מדבר. בגילו כבר נשמטים חושים. ואז בחילה. לפעמים היא לא מספיקה ומקיאה קצת על עצמה, כשהיא מצליחה לרוץ מהר היא מקיאה לתוך השירותים, כי חזק, קולני וכואב. היא עונה לרופאת המשפחה שזה הריח. הרופאה שאלה מה הטריגר. הרופאה רושמת משהו ושואלת, ומה עוד? תקווה לא יודעת אם להגיד שכשהיא מקיאה גם הסגרים התחתונים משתחררים ובורח לפיפי. היא לא חושבת שזה קשור. גם לא המבטים שנפתלי נותן בה בכל פעם שזה קורה. הבחילה, ההקאה, ההשתנה, הבגדים שמסתובבים לבד במכונת הכביסה. לא, תקווה מחליטה שזה לא קשור ואומרת אין עוד. הרופאה נותנת הפניה לבדיקות דם ואומרת לתקווה להשתדל בינתיים לנוח כמה שיותר. נפתלי מזמין להם יומיים בכפר הנופש בעין גב. הם עומדים זה לצד זה בלובי, ממתינים שדלפק הקבלה יתפנה. תקווה עוצרת את הנשימה. כל רסיס ריח עלול להבחיל אותה. היא ממששת את פנים המרפק עד שהאחות מצאה לבריד, חפרה וחפרה לשם. שטף דם כחול התפשט בזרועה והיא חשבה עד כמה זה מכוער. נפתלי העביר את משקל גופו מצד לצד, עגלי זיעה נקבו במצחו על אף קור המזגן. תקווה חשבה מתי בפעם האחרונה הוא עשה בדיקות כלליות ולא הצליחה להיזכר. היא תאיר לו על כך במהלך החופשה. היא תמצא את הזמן הנכון ותגיד לו. צריך להיזהר עם נפתלי עכשיו, לא לזרוק מילה לא נכונה לידו, שהוא רגיש וקופץ מכל הערה. יש לו תקופות ועם הפטירה של זבולי לפני כמה שבועות, אי אפשר להגיד לו מה שרוצים. אז כן, לא מספיק שתקווה קשה לה מאוד והיא לא מבינה מה קורה לה בגוף. לנפתלי היה אח תאום, זבולי, שלפני כמה שבועות נפטר. ונפתלי מחפש תמונה של זבולי, שהוא יכול לשים לצד המיטה, כי הוא רוצה להתעורר בבוקר ולראות את אחיו התאום שנפטר. אבל אשתו של זבולי לא מוכנה לתת לו תמונות שלו, ובמהלך הסיפור יש עם זה באמת איזשהו מאבק שם בינו לבינה, שהוא רוצה לבוא אליה הביתה ושהיא תתן לו תמונה, תמונה אחת של אחיו התאום המת. והיא לא מוכנה, היא לא מוכנה לשחרר תמונות, היא לא מסכימה. אז בסופו של דבר נפתלי שם תמונה של עצמו, מפני שהם תאומים זהים, והוא אומר לעצמו, זה לא משנה אם זה אני או הוא, אני אשים את התמונה הזאת ליד המיטה, ואני אגיד לעצמי שזה הוא, ואני אתעורר כל בוקר ואסתכל על אחי המת, למרות שזה באמת ככה, התמונה שלו ולא של אחיו. בנוסף, בין הזקונים שלהם, הבן האחרון, יש להם שלוש בנות ובן, נמצא בכפר איזון. כפר איזון זה מקום בצמוד לקיבוץ שדות ים, שמביאים לשם חבר'ה שנפגעו מסמים בדרך כלל במזרח או בדרום אמריקה. חיליק מגנוס הוא זה שבדרך כלל באמת מביא אותם, מחלץ אותם באיזושהי פסיכוזה ומביא אותם לכפר איזון, שם באמת משקמים אותם. ואלון, הבן של תקווה ונפתלי, נמצא בכפר איזון, מכאן השם של הנובלה הזאת, איזון, אבל לא רק. תקווה מנסה להתאזן ככה. ואחרי שהם חוזרים הביתה, בדרך היא מבקשת מנפתלי לעצור לה בכפר איזון ולהיות עם אלון. וקורים שם כל מיני דברים, וגם אחר כך כשהם חוזרים הביתה לפתח תקווה, ישר הבנות מפילות אליהם את הנכדים, ואנחנו באמת ככה נחשפים לחיים המאוד מורכבים של תקווה, שזה חיים שהם מסמלים לא מעט חיים של נשים בשנות ה-60 לחייהם, שהן מאוד מסורות, הן מסורות לילדים, הן מסורות לנכדים, הן מסורות לבעל, הן מסורות לכל העולם חוץ מלעצמן, והאיזון מופר שם. ובסיפור הזה אני באמת לקחתי את תקווה, ממש ביקשתי ממנה מהדמות, לשבור את ה... את, את המקום הזה. אני רוצה להקריא רגע קטע מתוך הסיפור הזה, איזון. בקטע הזה, תקווה פעם בשבוע הולכת למפגשים במתנס, מין מעגל כזה של נשים שמדברות על החיים שלהן. המדריכה אפי בגיל של רננה הבת שלה. היא מתלבשת בבדים רכים. שיער ארוך נופל לה עד מאחורי המותניים. היא נטולת איפור ומדברת בצורה נעימה. שאר הנשים בנות גילה פחות או יותר, סביב גילי ה-60 פלוס. פנסיונריות, נשואות, קרושות ואלמנות. חלקן בזוגיות שנייה. שתיים מהן בזוגיות שלישית. אפי מנחה את השיחה. היא שואלת שאלות בדרך כלל, וכל אחת אומרת את מה שיש לה להגיד. זה בסדר גם להתווכח ולא להסכים, אפי אומרת. היא בעצמה תדע לנתב את הדיון באופן כזה שתהיה הרגשה נעימה. במפגש האחרון, יומיים לפני שתקווה ונפתלי נסו לכנרת, אפי ביקשה מהן למנות 5 דברים שהן לא רואות את עצמן עושות אף פעם. היא אמרה שזה יכול להיות החל מלאכול צפרדיה ועד להרוג. כולן אמרו שברור שהן לא רואות את עצמן הורגות, ואז מירה עם השיער הקצר האדמוני אמרה, ואם ירוץ אליכן מחבל עם סכין ויש לכן אקדח ביד, מה? לא תראו בו? החל ויכוח ער. אחר כך הן עברו אחת אחת בשביל שכל אחת תמנה את 5 הדברים שלא יעשו. תקווה התחילה לחשוב מהר כי הזמן שלה תכף יגיע, והיא רצתה לסדר את המחשבות היטב. מה היא לא תעשה אף פעם? היא לא רצתה להגיד את המובן מאליו, כמו לא לפגוע באף יצור חי בכוונה או משהו בסגנון. כשהגיעה תורה לדבר, היא החלה למנות. 1. היא לא תאכל אוכל או כשר. 2. היא לא תעשה בנג'י, רכבות ערים וצניחה חופשית. כולן הננו בהסכמה. 3. היא לא תריב ולא תתווכח, אפילו אם זה בעל חשבונה. היא גמרה להיות צודקת בשלב הזה של חייה. 4. היא לא מתנדבת מהקהל כשמבקשים מתנדב מהקהל, היא לא מסוגלת לעמוד על במה. רחש קל עלה מהמעגל. 5. היא לא תתגרש ולא תפרק את הבית, אפילו שהיא לא סובלת יותר את נפתלי וכבר מזמן לא נמשכת אליו. 6. היא לא תאכל חריף. אחרי שתקווה סיימה לדבר היה שקט, למרות שמלי שישבה לידה הייתה אמורה להתחיל לדבר. אפי המדריכה אמרה, יפה שהיה לך 6 תקווה. אישה אחת עם פנים נעימות שתקווה קוראת לה בלב נווה, למרות שזה לא השם שלה, אמרה, אפשר לשנות את מה שאמרתי ולהוסיף את מה שתקווה אמרה על הגירושים? מירה עם השיער האדום אמרה, זו טעות נוראית בעיניי לחיות עם מישהו שאת לא אוהבת יותר, ושוב התחיל ויכוח. אז הקטע הזה באמת ככה, זאת הייתה הדרך שלי להראות יותר איפה תקווה נמצאת בעצם בחיים שלה. המצב הזה, המצב שהיא בעצמה מביאה אותו על עצמה, שלא טוב לה, היא לא נמשכת לנפתלי, היא לא אוהבת את נפתלי, ותוך כדי הסיפור אנחנו באמת רואים שהיא אפילו סולדת ממנו, אפילו ברמה שהיא לא סובלת אותו, אבל היא בחיים לא תפרק את המשפחה, למרות שהילדים שלה כבר באמת גדולים. ולי הייתה דרך מאוד 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 ברורה למה תקווה צריכה לעשות, והתחלתי לכתוב את הדרך הזאת, אבל הדמות פשוט לא נתנה לי. היא לקחה אותי, הכריחה אותי לכתוב לסוף אחר, לקחת אותה למקום אחר, והחלטתי לא להיאבק בה, והלכתי עם תקווה עצמה עם הדמות הזאת לתוך הסוף שלה, שאני כמובן לא אגלה אותו כאן, אבל אתם תקראו ואתם תראו מה קורה לתקווה בסיפור איזון ולאן היא הלכה בסוף, שזו לא הדרך שאני הייתי בטוחה שאני הולכת לכתוב אותה, אז כתבתי אותה אחרת. הנובלה האחרונה בספר למחירה חיים נקראת מלון קליפורניה על שם השיר, ובעיקר בעיקר בעיקר מתוך משפט אחד שאני זוכרת שעוד מילדות לא הבנתי מה הוא אומר, you can check out anytime you like but you can never leave. מה זאת אומרת? אפשר ללכת, אבל אי אפשר לעזוב, אי אפשר אף פעם לעזוב את המלון הזה, ואני זוכרת שמלא מלא מלא שנים הסתובבתי ככה עם המשפט הזה בראש. הסיפור מלון קליפורניה נולד אצלי בראש לפני 15 שנים. עד כדי כך אני סוחבת אותו אצלי. זה קרה ביום הולדת 30 שלי, שדני ואני חסכנו שקל לשקל, כדי לנסוע ליערות הכרמל. זה היה ממש החלום שלי, להיות ביערות הכרמל. והיו לנו שני ילדים קטנים, ופשוט ככה שמנו אותם אצל סבתות, ונסענו לשני לילות ליערות הכרמל, ואני זוכרת שאני שוכבת ככה למיטה בסוויט, אבל אני מסתכלת על הנוף, על היערות ועל הגינה, יפה הזאת מסודרת ככה במינימליזם יפני, והאוכל בריא, והכל ככה בול, בטעם טוב, ובאמת, כאילו, חושבת לעצמי, יכולתי לחיות ככה את כל חיי, ואז, שוב, שאלת מה היה קורה אילו, ואז אני חושבת לעצמי, ככה, הילדים אצל סבתות, הכל טוב, אני באמת נחה, כותבת, ונמצאת פה בעירות הכרמל. איזה קטע אם אנחנו באים למחרת לעשות את הצ'ק אאוט, ואומרים לנו, אנחנו מצטערים, אבל מסיבה כלשהי אתם לא יכולים לעזוב את המלון, ואתם צריכים להיות כאן בינתיים עד הודעה חדשה. לא יודעים מתי, אבל אתם תקועים כאן. והתחלתי לחשוב מה קורה בסיטואציה כזאת, אז ברור שבהתחלה אנשים ככה, אוקיי, מי היה אומר לזה? לא, מה שתרצו, תנו לנו עוד שבוע. אבל מה קורה אחר כך? האם הסיטואציה הזאת הופכת, האם היא משתנה? האם אתה כבר לא יכול יותר עם הפינוקים, עם המלון, עם היוגה, עם האוכל, עם המנוחה הזאת? זאת אומרת, מתי, באיזה שלב הדבר הזה מתהפך, ומה קורה לבן אדם בתוך זה? אבל לקחתי את הסיפור הזה למקום קצת אחר, לגלית ונתי. גלית ונתי הם זוג בפרק ב', זאת אומרת שהם שניהם גרושים. לגלית יש לה שני ילדים, מילה ועומרי, שני טינג'רים. לנתי יש את אליסיה, גם טינג'רית, יפהפייה, הולכת להיות דוגמנית. וזאת הפעם הראשונה שהם מפגישים בין הילדים במלון הכל כלול באילת, מלון שקוראים לו מלון קליפורניה, לא קיים באמת, רק אצלי בראש. ובאמת ככה all include, בופיים ואוכל והכל ככה במקסימום של החזירות ושל הפינוקים, ובאמת ככה של האכול ושתה כי מחר נמות. ויש כל מיני עניינים, יש כל מיני דינמיקות ביניהם ובין בין הילדים ככה. וגלית גם מגלה באיזשהו שלב שאליסיה שלחה לחברות שלה תמונות לא מחמיאות שלה, ושהיא כתבה שהיא שונאת אותה וכל מיני כאלה, והיא כבר באמת מחכה לחזור הביתה. היה לה מספיק, וביום שבו הם ניגשים לדלפק הקבלה לעשות את הצ'ק אאוט, אומרים להם מהקבלה שהם לא יכולים לחזור הביתה. יש איזשהו וירוס מסתורי ממשפחת האבולה שהתפרץ במלון, משרד הבריאות הגיע, נשמע לכם קצת מוכר, סגר את המלון, אין יוצא ואין נכנס, ומתחילים לעשות להם בדיקות וסימפטומים, וזה מתחיל להיות מציאות שאם אנחנו לא היינו עוברים את השנתיים האחרונות, 2020-2021 עם הקורונה, הסיפור הזה היה יכול לחשב למדע בדיוני, באמת לסיפור בדיוני, הזוי, שלא קורה במציאות האמיתית של החיים, אבל בגלל שכולנו באמת עברנו את המראות האלה ואת הסיטואציה הזאת של התמודדות עם מגפה ושל סגרים ושל כפפות ומסכות ואיסורים כאלה ואחרים, הסיפור הזה באמת ככה מדבר בדרך שלו על מה שאנחנו עברנו. פעם ראשונה ככה שאני באמת החלטתי לא ממש לכתוב על הקורונה, אבל כן לגעת יותר בתהליך הנפשי והרגשי שעברנו בהתחלה עם הבעלה ועם החרדה ועם רגע, מה קורה פה? מה קורה לעולם? מה קורה עם הדבר הזה? הנובלה מלון קליפורניה כתובה כיומן, היומן האישי של גלית עם תאריכים ושעות, והוא בעצם מחולק לשני חלקים, עד הצ'קאוט ומי הצ'קאוט. עד הצ'קאוט שהיה כל ככה באמת מלון רגיל, ומי הצ'קאוט שהדבר הזה פשוט נהיה עזוי ובדיוני, וקוראים להם באמת ככה כל מיני דברים. אז אני אקריא קטע מלפני הצ'קאוט. קטע שבו גלית מחליטה ללכת לשוטט במלון בלילה. אחרי חצי שעה ירדתי מותשת מההליכון. זה אספוגה לחולצה, שיער שלי רטוב. אופיר אמר, אז אני מבין שזה במקום הדייט שלנו בבוקר. וקרץ לשלום מרחוק, שיצאתי בחזרה אל המסדרונות השוממים והשקטים של המלון. באור הטוף שלי עוד מהדהדת המוזיקה הקצבית. הייתי כל כך עייפה בגוף, אבל הנפש שלי רק התעוררה. החלטתי לבדוק את הדיסקוטק שהנוער היה בו בלילה. נחפה פסעתי על השטיחים. ירדתי בגרם המדרגות הרחב אל קומת המרתף. שם כבר גלש בי פחד במורד הגב. מרתף באמצע הלילה. בכל זאת. אבל הרגשתי הרפתקנית. נתי לא יאמין לי כשישמע מה עשיתי בלילה. דלת הדיסקוטק הייתה כבדה. דלת עץ. הייתי צריכה להפעיל את כל משקל גופי ולדחוף אותה. וגם היא להפתעתי, או שלא, הייתה פתוחה. נכנסתי, מיששתי את הקירות, מגששת אחר מתג חשמל שיפעיל את האור ולא מצאתי. ראיית הלילה התחילה לפעול אחרי מספר שניות של אפלה, ופסעתי על רצפה דביקה מבדלי סיגריות וחתיכות של מסטיקים. באוויר היה ריח חריף של משקאות אלכוהולים ועשן של סיגריות וסמים קלים. החולצה נדבקה לאורי הקריר, באותו רגע ידעתי בביטחון שאני לא לבד, שיש פה עוד מישהו בעולם הגדול והחשוך הזה. נתקפתי רעד, שלפוחית השתן שלי לחצה עליי לצאת משם, אבל באותו רגע הרצון להישאר היה חזק יותר. נשארתי, שקטה, דרוכה, חשופת חושים, חייתית, התחלתי לרקוד למקצב מוזיקה דמיונית. בראשי פיזמתי ג'וני ג'וני קאם הום. צחקתי לעצמי בלב שזה כנראה השיר האחרון שאותו רקדתי בדיסקוטק אי שם בשנות ה-80, במועדון נוער בעיר שקראו לו קומפיוטר. איזה קטעים. רקדתי, כאילו שאף אחד לא מסתכל, מודעת לרחש של נייר מתקמת אי שם בחלל המועדון. הנשימות שלי גברו והפכו מהירות, כבר לא יכולתי להישאר שקטה כמו בהתחלה, וידעתי שעולה ממני ריח ומי שנמצא שם מריח ושומע. משלא קרה דבר, עזבתי את המקום וחזרתי לחדר שלנו. כשעברתי את הפינה שבה מותקנת מצלמה, עצרתי לרגע, השארתי מבט אל העיגול המאבהב באדום, וחייכתי. אז גם לפני הצ'קאוט לא היה להם חופשה כל כך רגילה, ואנחנו מתחילים להכיר קצת את גלית. וזה קטע מתוך היומן של גלית, אחרי הצ'קאוט כשלא משחררים אותם החוצה, וכל המדינה גם מסביב לא רוצה שישחררו את האנשים במלון הזה החוצה, כי הם מפחדים לדבק, זה זן מהמשפחה של הבולה. לא פשוט, לא קוביד. במלון התחיל משהו חדש, קריזה. כמה דברים שיש בקריזה של המלון. תזכורות בכל שעה עגולה על שטיפת ידיים ושימוש באלכוג'ל. עדכון על חמגשיות מחוץ לדלת ותזכורות על הסימפטומים שיש לשים לב אליהם. במהלך היום היה עוד פינוי. במקרה נתי הלך לחשוב בחוץ לנקות את הראש באוויר. אחרי רבע שעה הוא חזר מתנשף. גלית, הוא אומר לי, משהו פה לא בסדר, תקשיבי. לטובת הילדים אנחנו חייבים איכשהו לעזוב כאן. שתקתי. אני לא אצליח לשרוד עוד ג'ורג' פלויד כזה, זה יותר מדי בשבילי עכשיו. נתתי לו להמשיך לדבר, מנסה לסדר לעצמי את המחשבות, תוך כדי שהוא אומר שהפעם הפינוי היה שקט מדי, שהוא חושב שפינו גופה ולא מישהו חולה. שהגיעו אנשים ממשרד הבריאות וסגרו אגפים שלמים במלון שאסור להיכנס אליהם. יש ססלים כמו בצבא, כמו בסדרות משטרה כשיש זירת רצח. כזה, כאלה. אחרי שהוא סיים לדבר, יונית התחילה בטלוויזיה. היא דיווחה שברגעים אלה ממש מפנים חולים נוספים ממלון האבולה באילת. כבר נתנו לנו כינוי. ושארגון הבריאות העולמי נכנס לתמונה, ומחר בבוקר עתידה לנחות כאן משלחת מטעם הארגון. היא העבירה את רשות הדיבור לפרופסור מאוניברסיטה העברית, מומחה לווירוסים מאפריקה המשוונית, שהסביר עד כמה המצב חמור ועלול להתפשט כאש בשדה מוקשים לכל המדינה. יונית אמרה, שדה קוצים אתה מתכוון, והפרופסור ענה, מוקשים יונית, אנחנו כבר הרבה אחרי שלב הקוצים. זה הסיפור האחרון, הנובל האחרונה מלון קליפורניה. שוב, אני גם לא אעשה כאן ספוילר, אבל נתי וגלית מגלים על עצמם דברים שהם באמת לא ידעו שקיימים בהם. קצת מתהפכים, הם מאוד 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 משתנים כל אחד מהמקום שלו. האם הם ישרדו? האם הזוגיות שלהם תשרוד? האם הם יצליחו לברוח ממלון הבולה? אם תקראו תדעו. אז זהו, אז זה הספר למחירה חיים. 5 נובלות, חדר משלה, שזלונג, Dead Animals, איזון ומלון קליפורניה. 5 דמויות של נשים, הדס שמתייסרת אל מול ההקלה שהיא מרגישה בלוויה של בעלה, אדווה מנערה שמתכננת לפרטים איך להיות הבת של השכנה, ענת שנכנסת לסשן תצלומים של חיות מתות, תקווה שבגיל מבוגר פונה לכיוון חדש ומפתיע, וגלית שתעשה הכל כדי לשמור על המשפחה שלה במלון המקולל באילת. כל אחת מהן באמת בוחנת את החיים שלה בהווה, בעבר, מתמקחת, מתמתחת ומחפשת דרך מילוט או אפשרות להישאר. למחירה חיים אפשר לרכוש ממני עם הקדשה אישית, או באתר של עברית, באתר עברית, או באתר של הוצאת הספרים 2, יחד עם עוד ספרים נפלאים נפלאים שיש בהוצאה הזאת, ויש שם גם מבצעים תמיד. פסח יש אצלי מבצע חגיגי, 2 ספרים. במחיר של ספר אחד, את הספר החדש למחירה חיים, ואת הספר הראשון שלי, עיניים שלי, מוזמנים לתמוך ולקנות, והכי הכי הכי מוזמנים ליהנות מהקריאה, וכמובן לספר לי מה חשבתם על הסיפורים ועל הספר. שתהיה קריאה מענה, אני שלי מרקוס, ואנחנו נתראה בפרק הבא של פודקאסט הכותבת.